ערב טוב לכולם.
רוצה להודות קודם כל על היוזמה של חנה מרציאנו. דבר חשוב, אני מכיר את ליזה רק דרך הטלפון והיינו מדברים הרבה. אנחנו כמובן, השיעור הזה הוא לרפואתה של ליזה בת אסתר מלכה. נראות השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה מן השמיים, לרניו, איבריה ושפה גידיה, בתור שרחו לישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה, אשתא בעגלא ובזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה גם כן לגבאים, לכל האנשים שמתעסקים פה בקודש. ברשותכם, אני רוצה להתעסק היום בנושא התשובה. אנחנו מתחילים עכשיו את חודש אלול, אבל בזווית קצת שונה אולי ממה שאנחנו רגילים לשמוע. מהפן היותר פנימי של התורה, ולא רק ביחס של חוטא וחוזר בתשובה. העולם שלנו הוא מלשון העלם. זאת אומרת שיש משהו נעלם, מישהו נעלם בעולם שלנו. מה נעלם? המשותף. מה זאת אומרת שהמשותף נעלם? זאת אומרת שהעולם שלנו מדגיש יותר את הפרטים. כשאנחנו מסתכלים, נכנסים לחדר, רוב האנשים לא יודעים לראות את הדבר הכולל, המשותף, הם מיד מתפלים, נכנסים לפרטים הקטנים, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה. קשה לאנשים לתפוס את הכוח המשותף, הוא בעצם העיקרי, לפני הפרטים, לפני התפרטים. ולמה זה ככה? בגלל שהעולם שלנו נברא, ועצם היותו נברא הוא לא באחדות. אני אסביר את זה לאט לאט בעזרת השם. העולם הזה הוא סוד השניות. כשאני מדבר על שניות, אני מדבר על בסיס שניים מינימום, שזה ההתחלה של הריבוי, ולכן העולם מתחיל בבית. האחדות האלוהית שייכת יותר לאלף, הריבוי שייך לבית. מה זה בית? בית זה בית. כותבים בית או בית? בית למי? לאלף. כלומר, האחדות האלוהית כשהיא יורדת לעולם הזה, היא יורדת באופן אוטומטי לריבוי, לבית. מן האלף אל הבית. זאת בריאת העולם. ולכן כתוב בראשית ברא. מה זה ברא? ברא זה שלוש אותיות, בר זה מחוץ לאלף, כלומר ברא זה להיות מחוץ לאלף, בר אלף. אם אתה מחוץ לאלף, אוטומטית אתה כבר בבית. לכן ירדנו בעצם מהאלף האלוהית, מהאחדות האלוהית, אל הריבוי שהוא מינימום שניים. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו שבעולם שלנו האחדות נעלמת, ומה שמתגלה זה עולם הריבוי, עולם הפרטים. ולכן האנשים יכולים לראות בחיים שלהם מיליארדים של פרטים, הכל פרטים, ריבוי. זה גם נותן לנו מימד שלא היה באלף, והוא מימד הזמן. למה אין זמן באלף? כי האלף היא מקורית, הסיבה והתוצאה שם דבוקים. ברגע שהסיבה והתוצאה שתיהן דבוקות, אין עניין של זמן. הזמן מופיע רק כשיש שתי נקודות. זאת אומרת, עוד פעם, בבית. אנחנו יורדים מן האלף האלוהי לעולם שלנו שהוא בית. נקודה כאן, נקודה כאן. המרחק בין שתי נקודות זהו מימד הזמן. לכן הזמן קיים רק בבית, בעולם שלנו, והוא לא קיים באלף, בעולם האלוהי כביכול. מה זה אומר? האלוה הוא נצחי, הוא למעלה מן הזמן. מה שאין כן העולם שלנו הוא תחת שליטת הזמן. מהי המדידה הקטנה ביותר של הזמן? שנייה. שניים. בכל הלשונות. זאת אומרת שהמימה של הזמן תמיד קשור למימד השני. אם אין אחד ושנייה, אין זמן. כשיש רק אחד, אחדות מיוחדת, אין זמן. לכן, אם אין זמן, אין גם אפשרות להשתנות. לכן, אצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי, אני השם לא שניתי. אבל בעולם שלנו, הכל נתון לשינוי. לכן, כנסת ישראל נקראת שושנה. מלשון שינוי. כששנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, זאת אומרת שכנסת ישראל יכולה להשתנות, להסתפר, כדי להגיע חזרה לאן? לאלף. זאת אומרת שכשהבריאה נעשתה, האלף יצא מעצמו וירד לבית. לכן התורה מתחילה בבית. אבל כשאנחנו בתוך הבית בעולם שלנו, ורוצים להתעלות, מה אנחנו צריכים לגלות בעצם? את האלף שמסתתרת בתוך העולם של הבית. אז בעצם אנחנו חוזרים מן הבית אל האלף, וזה סוד העולם הבא. כלומר, כשהבית חוזרת לאלף, אז אנחנו בעצם הולכים לגילוי האחדות מתוך היותנו בריבוי. יוצא שאדם חכם, אדם עמוק, לא רואה את הפרטים כמו רוב האנשים. הוא יותר מתעסק בדבר הכולל, בדבר המיוחד שמאחד את כל הפרטים, שקודם לכל הפרטים, הרבה לפני כל הפרטים. וככל שאנחנו קטנים יותר, אנחנו מתעסקים יותר בפרטים. אז שילד קטן שיכנס לחדר הזה, יראה רק דבר אחד, וזה מה שישאר, כן, חרות בזיכרונו. בגלל שיום אחד הוא נכנס לחדר, ובגיל 18 הוא יגיד לכם, אמא, את זוכרת, נכנסתי לחדר, היה עץ. הוא ראה רק דבר אחד מכל החדר. אבל ככל שאנחנו קטנים יותר, אנחנו רואים רק פרטים ונקודות שאין להם קשר בין אחת השנייה. וככל שאנחנו גדולים יותר, שהרוחניות שלנו מתגלה יותר, אנחנו מגלים את האחד שקודם לכל הפרטים. בעניינינו, נשמה הוא גוף. אדם קטן יראה גוף, אדם יותר גדול רואה את הפנימיות של כל אדם, ואדם רואה את הנשמה שלו. ולכן הוא לא יספוט לפי מראה עיניו, אלא לפי התוכן הפנימי שיש לו אצל האדם שעומד מולו עכשיו. וככל שאנחנו גדולים יותר, המימד הפנימי תופס הרבה יותר מקום, כי הוא המאחד מאשר המימד החיצוני, שהוא בעצם רק התפרטות של אותו מימד כללי. דוגמה, האם קרני שמש זה דבר שהוא קיים? כן או לא? לא. אין דבר כזה, זה רק שמש שקורנת. קרני השמש לא קיימים. זאת אומרת שזה התפשטות של השמש, כמו זרועות של השמש, אבל הקרן בעצמה אין לה מציאות עצמית, אין לה שום דבר. אם אני מחבא את השמש, אין קרניים. זאת אומרת שהקרניים אף פעם לא היו קיימות. אז מה קיים? השמש הכללית הגדולה הזאת שקורנת. דוגמה אחרת. שבת וימות החול. האם ימות החול קיימים? שוב פעם אותו דבר. אין דבר כזה ימות החול, אלא זרועות של השבת. זאת אומרת, שהיום למשל, אם שהיה בבית כנסת בבוקר, אמרנו מזמור, כן? השיר שהיו הלוויים שרים ביום שני בשבת. מה זה אומר? שבעצם יום שני אין לו מציאות בפני עצמו בכלל. הוא רק זרוע מאחת משש זרועות שיש לשבת. השבת מוציאה מעצמה שש זרועות, כן? וכל זרוע יש השם. אחד בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת, כמו השמש ממש עם הקרניים.
וזה לא יום ראשון
בשבת,
זה יום אחד.
לפי זה, שבת זה לא סף שבוע, זה אמצע השבוע, זה מרכז השבוע, כי אין דבר אחר בעצם. ולכן אנחנו, בעולם של ריבוי, חושבים שבעצם יש לנו יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי. בסופו של דבר, כשאנחנו מתקדמים והולכים לכיוון הגאולה, לאן אנחנו מגיעים? ליום שכולו שבת. זאת אומרת, אנחנו מבינים סוף סוף, בסוף התהליך הזה, שהיה רק דבר אחד. הכל שבת, רק בגלל שאנחנו קטנים, בגלל שאנחנו לא מבינים, בגלל שאנחנו בעולם של פרטים, אז בשבילנו הקדוש ברוך הוא ירד מהאלף, שאנחנו לא מסוגלים להעביר אותה, אל הבית. ואז כל החיים שלנו זה בית. הכל ריבוי, פרטים. אבל ככל שאנחנו גדלים יותר, אנחנו אמורים לגלות את האלף, כי זה השורש שלנו. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הזה שנקרא ב. כן, ב, שנגלה את האלף. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לא לזכור, עולם הבא זה לא עולם שיבוא בעתיד. כי חכמים יודעים לגבי עברית. אנשים, תשאל אותם מה זה העולם הבא, זה העולם שאחרי. זה לא נכון. לא כתוב עולם שיבוא. כתוב עולם הבא. כלומר,
בהווה.
שבא כל רגע. אז איפה הוא? אז העולם הבא הוא המימד העליון של העולם הזה שהוא המימד התחתון. כלומר, עכשיו, ברגע שאני מדבר איתכם, יש לי עולם הזה, וזה הפרטים שאתם רואים ממני, ויש בי עולם הבא, זה המימד הרוחני הפנימי שיש בי. מי שקטן רואה רק את העולם הזה, אז הוא יסתכל רק על הגוף. מי שקצת יותר פנימי, הוא יראה את העולם הבא, שמסתתר בתוך העולם הזה. כלומר, האלף שגניזה בתוך הבית. הדברים מובנים. בעצם ציירנו כאן משולש. כשהקודקוד זה האלף, וככל שאנחנו יורדים, אנחנו בעצם מתפסלים לצד. ואז בבסיס של אותו משולש, יש לי אחד, שניים, זה המינימום של הריבוי, זה הבית. כלומר, יש לי ב' למטה וא' למעלה. תשימו לב, מימד הזמן זה נקודה אחת ונקודה אחת בבסיס של המשולש. ככל שאני מתרחק מא' המקורית, המימד של הזמן תופס יותר ויותר מקום. ככל שאני עולה, אתם רואים מה קורה? מצמצם. הסיבה מצד אחד והתוצאה מצד שני מתחילות להתקרב אחת לשנייה. עד שאני עולה לאלף המקורית, באלף המקורית, הסיבה והתוצאה נוגעות אחד בשנייה. מה כתוב בנבואה? שלעתיד לבוא, כשנגיע למימד הגדול הזה, אז הרע ויולדת יחדיו. האישה תהיה בהיריון, ובאותו רגע שהיא בהיריון היא גם תלד. היום אנחנו לא מבינים את זה, כי יש לנו 9 חודשים של זמן, כי אנחנו בעולם של מימד הזמן. ככל שנגדל יותר, מימד הזמן נעלם ומתבטל עד שאנחנו נגיע לעולם שאין בו זמן, כמו העולם הנצחי שהנשמות יושבות ונהנות מזיו השכינה.
יש לי שאלה.
כן.
יש לי
חשיבות איזה
שפתאום
העלבים עוברים מאוד מהר. יפה מאוד. התופעה של הרגשת הזמן שמתקצר, זו תופעה שנובעת מזה שאנחנו מתקרבים לאלף. או שהאלף מתחילה לרדת יותר ויותר לעולם שלנו. ריבוי האור האלוהי ממלא את העולם של הבית שאנחנו נמצאים בו, ואז אנחנו מרגישים באופן ממש, ממשי, שהזמן מתקצר. ואז אנחנו עוברים משבת לשבת. כאילו השבוע רץ וכבר לא מרגישים את השבוע, כלומר לאט לאט אנחנו מתקרבים למימד הזה של יום שכולו שבת. אז עדיף כבר לא לנתק את הפלטה.
Ah,
עכשיו, התחושה הזאת של הזמן, אם כן, היא ריחוק מהשורש. וכשמתקרים יותר לשורש, אז בעצם הדברים, כן, כתוב גם כן, זה ניגש חורש בקוצר. דורך ענבים במשה חזרה. איך יכול להיות קוצר ופוצר בחורש? זה לא הולך ביחד, יש זמן בין החריצה לבין הקצירה. לא, הזמן בין שני המדרגות, בין שתי המדרגות, זה בעולם שלנו. ככל שאנחנו מתקרבים לאלף, אז הדברים מתבטאים אחד בשני. לכן אצל הקדוש ברוך הוא אין מושג של זמן. זאת אומרת, מה עושה עכשיו הקדוש ברוך הוא? הוא גם בורא את העולם? עכשיו, כי אין זמן. הוא גם נותן לנו את התורה בהר סיני? עכשיו, כי אין זמן. הוא גם רואה מה יהיה מחר, מחרתיים, ועוד שנה, ועוד אלף שנה. ההווה, העבר והעתיד, זו אותה נקודה, וזה שם הוויה. י-K ו-K, היה, אתה מכתוב עם אותן אותיות, הווה, תהיה. זאת אומרת, הכל באותו שם. למה? כי אין לו מימד של זמן. אם אין לו מימד של זמן, אז הוא נצחי. מלשון נצח, והנצח לא משקר. נצח ישראל לא ישקר. מי זה נצח ישראל שלא משקר? הוא. הוא נקרא נצח ישראל. זה הקדוש ברוך הוא שנקרא נצח ישראל. וכיוון שהוא ברא אותנו דומים לו, אז יש בנו את התכונה הזאת להגיע למימד הזה, ולכן כל ישראל יש להם חלק לעניין הזה שנקרא העולם הבא. של הבית שמגלה את האלף. שמגלים את האחדות מתוך הריבוי. אני מתרגם לכם את זה עכשיו לעוד ציור אחר. עיגולים ויופר. העולם העיגולי הוא בעצם עולם שאנחנו לא יודעים מאיפה מתחילים ואיפה זה מסתיים. עולם שאין לו כיוון. אצל הפילוסופים, העולם אין לו כיוון. זה עולם מעגלי, ולכן הדברים נמצאים, הם תמיד היו ותמיד יהיו, אין שום כיוון בעולם, הכל מסתובב. אצלנו, העיגול הזה הוא דבר חמור ביותר. כלומר, הוא קיים. אבל מה אני צריך למצוא בתוך העיגול? קו ישר, שמנחה אותי, שמדריך אותי, שמקדם אותי בהיסטוריה. הקו הזה, קוף וב, זה שורש התקווה, או המקווה. כשאני טובל במקווה, זה לא כדי לטבול במקווה, זה כדי למצוא את הכיוון של הקו הישר בתוך העולם שלי שכולו עיגולים.
יש פה
ספירה
לכהלת.
שמה? כהלת זה מנציאת העיגולים. לא, לא. להפך, הוא אומר שכל העולם הזה... יפה. למה הוא אומר את זה? כי בעצם העולם שלנו, מי שנשאר ברובד הנמוך, אז הוא חי בעיגולים האלה כאילו... אין מה לעשות כבר. דרך אגב, אנחנו קוראים על הדבר הזה בתורה, רק אנחנו לא מבינים שאנחנו קוראים את זה. זה נקרא חטא העגל. כן? אל תקרא עגל אל העיגול. חטא העיגול זה אדם שאין לו יופר, שאין לו כיוון בחיים. לכן חוטאים בעיגולים. עכשיו בעצם מה אמרתי לכם? שהעיגול זה כמו הבית. והיופר, הכיוון זה כמו האלף. אז איך אני יכול להיות בעולם של עיגולים, ובכל זאת להיות קו ישר? אז זה ספירל. זה עיגול, אבל עיגול שעולה ועולה ועולה. וכל שנה ושנה אנחנו עולים מדרגה בתוך הספירלה הזאת, עד שאנחנו מגיעים בעצם בעולם של עיגולים, אבל שמתקדם. וזה מביא אותנו למדרגה של הנצח. אדם שנשאר בעיגולים, במימד העיגולי, במימד של הריבוי, בלי הכיוון, הוא בעצם אדם שעוד פעם נופל לפרטים ולריבוי ונשאר שם. מה אמרו בני ישראל בחטא העגל? אלה אלוהיך ישראל. כלומר, הכל ברבים. איך יצאנו עם אלוה אחד, ופתאום אלה אלוהיך ישראל? למה? כי איבדת את הקו, ונפלת לעולם של מעגלים, ואתה כבר לא יודע, אז מי שולט כאן הפרטים? אל אלוהיך ישראל, כמה יום? ברגע שאתה חוזר ליושר, אתה חוזר לאחד, אתה חוזר לאחדות האלוהית, ואז אתה מבין שבעצם יש כיוון אחד, מהלך אחד, שמתוך העולם שלנו, שאנחנו לא בורחים ממנו, כי זה לא יהדות, לברוח מהעולם של הבית, זאת לא התכלית. אנחנו בעולם של בית. אז ברוך הוא ברא אותנו בעולם של בית, ובתוך העולם הזה, מבלי לברוח ממנו, כאן, בעולם שלנו, צריך לגלות את האלף. זה הסוד הגדול. מי שרוצה לברוח מהבית כדי למצוא את האלף, זה לא יהדות, זה נפרות. כלומר, אי אפשר למצוא את האלוהות בעולם שלנו. אנחנו אומרים הפוך. האלוהות הכי גדולה היא דווקא זו שבאה ומתלבשת בתוך החומר, בתוך המציאות הגשמית של העולם שלנו. אני חושב שאני צריך לדעת למצוא את האלוהי שבתוך כוס מים. איך אני עושה את זה? צריך לשחרר אותו על ידי ברכה. אז אני מגלה את האלף שבתוך הריבוי. זה מים, זה קולה, זה יין, זה מצנבים, זה אוכל, זה לחם, זה לחמניה, מלא דברים. אני צריך למצוא את המשותף בין הכל. המשותף שמחבר בין כל המדרגות הפרטיות, זאת הנשמה האלוהית. אותו דבר בגוף שלנו. מה זה גוף האדם? אוסף של איברים? לא. חס ושלום. כן? האדם זה הנשמה שבו. שהיא מחברת בין כל האיברים השונים של הגוף. מי מחבר בין האצבע הקטנה שלי לבין האוזן? מה הקשר ביניהם? הנשמה. הנשמה היא גם שם וגם שם. והדבק הבלתי נראה, האלף, שבין כל הבתים, שבין כל הפרטים, שבין כל הריבוי הזה. עכשיו, אם זה כל כך טוב, האלף, אז למה הקב"ה לא חוברה את העולם? למה הקב"ה לא חוברה אותנו בבית? ישאיר אותנו באלף, שיברא עולם שיש כבר אלף, ורק האלף מתגלה מיד, ולא צריך את הבית. למה אני צריך את העולם הזה? למה אני צריך את מימד הזמן? למה אני צריך את המקום? הרי כל הדברים האלה זה רק כדי להפריע לי, לכאורה. העולם הזה נקרא העלם, זאת אומרת שאני רק עלול ליפול ולא לראות, כי הכל נעלם, כי הכל נסתר פה. האחדות הזאת נסתרת, אז נזמן פה. להכיל אותי. אלא שיש מימד שבזכותו נברא העולם, בשבילו נברא העולם. והוא הבחירה החופשית. מה חסר באלף המקורי? בחירה. כשאני רואה את האור האלוהי בוודאות, אני כבר לא יכול לבחור. אני כבר לא יכול להחליט שום דבר, כי הרי הכל ברור מאליו. זאת אומרת שכשיש ודאות אלוהית, אין לי בחירה חופשית. כמו שהיה בהר סיני. על זה אומרים חכמים שהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל את ההר כדיבי. מה זה אומר? זה לא שהוא שם להם את ההר על הראש, כן? זה בגיל ילדים קטנים. אלא הם כל כך ראו את האלוהי, הם כל כך קיצרו, גילו את האחדות, אין להם כבר ברירה, הם חייבים לעשות. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מסתיר את זה. כדי שתהיה לנו בחירה אמיתית, חופשית, של כל המציאות הרוחנית שלנו, והחיפוש הזה, כמו שאמרתי. תשימו לב מה קרה בהר סיני, אם כבר נגענו שם, וכל העם רואים את הקולות. מה אומר רש"י? רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. איך יכול להיות? כי הרי הם עלו לאלף. באלף מה קורה? הכל החטוף. אני יכול לשמוע עם האוזניים, אין שום בעיה, אני יכול לראות עם האוזניים. למה? כי החושים כל כך קרובים אחד עם השני, שאני יכול להשתמש בכל החושים לכל הדברים. אין הבדל. מתי מופיע ההבדל? ככל שאני מתרחק. אבל בהר סיני היה כל כך גילוי גדול, שאני קרוב מאוד, אז כל החושים שלי משמשים להכל. וכל העם רואים את הקולות. זה נס. אבל זה לא אידיאל. כי שם התנתקנו. שמה הוכרחנו, כפה עליהם את ההר כדידי. זה לא דבר בריא. כשכופים עליי לעשות משהו, אז הדבר הזה אין לו ערך. כשאני עושה את הדבר בשלמות, זה בגלל שבחרתי לעשות את הדבר הזה. לאן אני רוצה להגיע? הריחוק מהנקודה ההתחלתית, מהאלף המקורית, נותנת לאדם רק ראייה לא נכונה של המציאות. האדם שלא לומד, שלא קונה לעצמו דעת, איך אומרים חז"ל, דעת קנית, מה חסרת? אבל אם דעת חסרת, מה קנית? אז אם לאדם אין דעת, כמו שאנחנו מתפללים, אתה חונן לאדם דעת. מה זה דעת? דעת זה לא אינפורמציה. דעת זה חיבור. כמו שאדם ידע את חווה, ותהר, בתלת. כלומר שכשהקדוש ברוך הוא נותן לנו דעת, הוא לא נותן לנו אינפורמציה, אלא הוא נותן לנו את היכולת להתקשר אליו, להתחבר אליו. עד כדי כך שזה כמו זיווג בינינו לבינו. זאת הדעת האמיתית. ואדם שקונה לעצמו מדרגה כזאת, הוא כבר לא רואה את הפרטים כפרטים. הוא לא רואה את העולם כאוסף של פרטים. הוא לא רואה את עם ישראל כאוסף של 5, 6 או 7 מיליון יהודים. הוא רואה את עם ישראל במימד הפנימי שלו, של כנסת ישראל, של עם ישראל, של האומה הישראלית. לא גם, רק הוא אחד. כל השאר זה פרטים. כלומר, מה ההבדל בינינו פרטים לבין אומת ישראל, לבין עם ישראל? פשוט מאוד. יהודים פרטיים מתים, אבל עם ישראל חי. זה הסוד. פרטים הולכים, באים, נעלמים, אבל עם ישראל לא יכול למות, כי זה מושג הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עליון, שלא תלוי בזמן, שלא תלוי במקום, הרבה יותר גבוה מזה. לכן הקרבה נותנת את הראייה הכוללת, ואדם שקונה לעצמו ראייה כוללת הוא אדם חכם. אדם שנכנס ללימוד תורה, ולפני שהוא נכנס לפרטים הקטנים של הלימוד, הוא רואה את כללות הלימוד, הוא רואה את הנושא הכללי, הוא יודע להוציא את הנושא הכללי מתוך כל הפרטים שיש, זה אדם חכם. אני תבקשו ממישהו להגיד לכם מה קרה בפרשת ראה, פרשת השבוע, או עושים, והוא יתחיל לספר לכם את כל מה שקרה, מההתחלה עד הסוף, זה אדם שנתפס לפרטים ולא ראה את החוט שעובר בין כל הפרטים האלה, והוא החוט שמבריח מן הקצה לקצה. כלומר, הנשמה של כל הפרשה. בשביל זה צריך חוכמה גדולה. חכמים יזהרו בדבריכם. מה זאת אומרת? תכניסו בדבריכם זוהר. מי שלא מכניס זוהר בדבריו, הוא נשאר רק ברובד החיצוני והפרטי, גם של החיים וגם של הלימוד. זה דבר מסוכן, כי הוא בעצם עושה מאיתנו אנשים קטנים. אנחנו בדור שמסוגל לאט לאט על ידי לימוד, על ידי בניין, לדעת לראות את הדברים היותר גדולים, את ההיסטוריה של עם ישראל ביותר רחב, ביותר גדול, ולקנות את העניינים האלה. לכן, העולם הזה, אני מסכם, הוא הסתר גדול מאוד, העלם של האחדות האלוהית. לכן הוא נקרא עולם. כי הוא נעלם בו. לא רואים אותו. לא רואים את האחד. רואים רק את הריבוי. אדם שלא מבין את זה, הוא יוצא. הוא עוזב. כלומר, מה קורה לאדם שלא רואה את הכללות? מי תופס אצלו את העיקר? הפרטיות שלו. אדם כזה מכונה בשם חז"ל בשם רשע. מה זה הרשע? זה אדם שהוציא את עצמו מן הכלל. כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ולכן רשע זה ראשי תיבות, רצון של עצמו. זה הרשע. הוא חושב רק על עצמו, הוא לא רואה את הכללי. הוא לא רואה, כן, זה האגואיזם. הוא לא רואה את הכולל, הוא רואה רק את האינטרס שלו. וכל פעם שהוא לוחץ יד למישהו, כן, הוא בפנים כבר עושה חשבונות מה הוא יבין. אדם כזה הוא כבר בגדר של רשע חדשה. להפך, הצדיק, מה הוא עושה? נקרא יסוד של העולם. זאת אומרת שהוא מחבר את כל המדרגות. הוא תופר בין המדרגות הפנימיות והארציות. כן? תופר מלשון פורת, כן? בין פורת יוסף. אותו דבר, יוסף הוא צדיק, יוסף הצדיק הוא מחבר בין כל המדרגות. מחבר בין האחים, מחבר בין האבא לבין האחים, מחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, מחבר, 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 הוא המסביר, הוא נותן אוכל לכל מצרים. כלומר, האדם שהוא דבק, זה צדיק. הרשע הוא מתנתק, והצדיק הוא מתחבר. בספירות הקדושות, אני יודע שקצת למדתם עניינים פנימיים, הספירה של היסוד, הניקוד שלה בהוויה, זה שורוק. זאת אומרת כסר. מצוות קשר. אז הכל קשר אצל הצדיק. אצל הרשע, חד ושלום הכל נקרא אלמה דפירודה, עולם הפירוד. הוא לא יודע לחבר בין דברים. אתה מדבר איתו על נושא, אחרי זה אתה רוצה לעשות לו גזירה שווה או השוואה לנושא אחר, הוא לא רואה את הקשר ביניהם. זה פרט, וזה עוד פרט, וזה עוד פרט, ויש מיליארדים כאלה. ואף פעם הוא לא ידע את המכנה המשותף שבין כל הפרטים. זה הצדיק מגלה. זה הכוח של הצדיק. ולכן, אני מגיע עכשיו קצת לנושא של החטא. מה זה חטא? חטא זו החטאה. אדם שלא הבין והחטיא את המטרה. כלומר, מהי המטרה בעולם של הבית שאנחנו נמצאים בו, של הריבוי? למצוא חזרה את האלף. אבל אם האדם הלך לאיבוד בתוך הבית, בתוך הבית הגדול הזה שנקרא עולם, אז מה קורה? הוא סטה מדרכו, הוא חטא, הוא הכתיא את מטרתו. אז זה נקרא אדם שחוטא. אדם שחוטא בעצם הוא גם אדם שסטה. כן, בעברית, אני רוצה לומר שמישהו רוקד, אז אני קורא לו רקדן. כשמישהו סוכן, אני קורא לו שחיין. כשמישהו סוטה, אני קורא לו שטן. זאת אומרת שהשטן זה לא מלאך חיצוני. זאת הסטייה של כל אחד ואחד מאיתנו מהמקור האמיתי שבו הוא אמור להיות. כלומר, הסטייה של האדם ממקורו, הסטייה של האדם מזהותו, אדם שלא קשור למה שהוא באמת, הוא האדם החוטא, הוא האדם הסוטה. וזה בדיוק הדבר שממנו באמת צריך לדאוג ולחשוב. האם הגעת למדרגה שלך? כמו שהיום אומר רבי זושה, אני פוחד שיום אחד יתעלו אותי, האם היית זושה? או למה לא הגעת למדרגה של זושה כי אתה זושה? זאת אומרת שכל אחד צריך לדאוג לעצמו. אני צריך לדאוג שיגידו לי האם הפלמת את היואל שאתה צריך להקים. כי באת לעולם הזה כדי להיות יוד וו אלף למד. ואם לא היית או התחפשת למישהו אחר, או היית בחיקוי של עם אחר, של זהות אחר, אתה פשוט יצאת מהפסים. זאת סטייה, זאת החטאה של ה... דרך המקורית והאמיתית של
המצוות.
זה הלימוד. הלימוד מקנה לאדם את הדעת, והדעת מחזיר אותנו לפסים הנכונים, לתלם הנכון שאנחנו שייכים לו. ואז האדם מאושר יותר, כי הוא מאשר את האלוהים. ואז הוא מתחיל, האושר מתחיל לזרום בו.
יש לי שאלה,
השטן והשוטה וסין ולמצלם. נכון, כי בעברית זה אותיות מתחלפות, הסין והסמך אותיות מתחלפות. יש כללים בדקדוק, כן, כמו העין והאלף, גם כן אותיות מתחלפות. כן, אותיות מתחלפות. בכללי הדקדוק, הסין והסמך, בוסם ובוסם, תראי כתוב, גם כן בסין וגם כן בסמך. ויש מרבותינו שקודים את זה בסמך, ויש מרבותינו שקודים את זה בסין. זאת אומרת שצריך לדעת מתי האחד מופיע ומתי השני, ושניהם הולכים לאותו כיוון, כן? סתו העם, או סתו בסמך או סתו בסין. עכשיו, הבניין הזה הוא בניין שאנחנו צריכים ללמוד אותו. בניין חשוב מאוד, והוא קשור לחודש שלנו, חודש אלול. חודש אלול מזכיר לי את השייכות שלי לבורא, ואת השייכות של הבורא אליי. אני לדודי ודודי לי. זה לא רק ראשי תיבות כדי למצוא איזה פטנט כדי לזכור שזה ראשי תיבות אלול, אלא אני שייך למי שהוא. לא למה שהוא, למי שהוא. והאלוה שייך לי בחזרה. אני לדודי ודודי לי. למה כן עין בית שמות, נכון? מהו השם המרכזי בתוך עין בית שמות? אני. באמצע, ממש. אני, א' נוניות. מי זה א' נוניות? למי קוראים אני? למלכות. המלכות נקראת אני. והדוד זה הקדוש ברוך הוא. כן, מה שקוראים בלשון הקבלה זה עיר אנפין. זאת אומרת שאני לדודי ודודי לי, ובעצם שהמלכות שייכת לשורש, והשורש שייך למלכות. לכן זה המרכז.
זה
אלא נתון בשט, נכון, אבל השט, כן, הוא בעצם מי שצריך להתגלות שבסופו של דבר הוא אחד. כלומר, מה יש בשט? מה הבעיה של השט? שכשרואים אותו שט, זה רנטין זה שט שרואים. שט הדבורה תופרת, נטח, הוד ויסוד. ברגע שרואים אותו רק כשט, אז הוא בעצם פיצול. מתי הוא מתגלה כאחד? במלכות. לכן רק שהוא במלכות, אז הכלי הכולל את כל המדרגות, מתגלה דווקא בכלי האחרון, שזה מלכות. ואנחנו צריכים לגלות את זה. לפני שאנחנו מגיעים למלכות, זה כאילו לא עשינו כלום. עכשיו, מהו הריבוי של העולם שלנו? אם אני לוקח בעצם את כל ההוויה, כל הבריאה, אני מגדיר את זה בארבע אותיות של השם. יוד, קי, ובקי. יוד, קי, ובקי זה ארבע אותיות של שם הוויה. מה זה יוד, קי, ובקי? שם הוויה. מה זה שם הוויה? לא, זה לא השם של הקב' ברוך הוא, הקב' ברוך הוא אין השם. זה פשוט ההוויה, זה החיים. שם של החיים, שם של ההוויה, להיות. מה זאת אומרת שם הוויה? זאת אומרת שכל השם נמצא בעולם שלי חייב להיות בתוך השם הזה. לכן יש ארבע אותיות. ארבע אותיות של שם הוויה, יוד, קי, וו, קי, זה בעצם כל המסיעות של כל המימדים, של כל הכיוונים. כן? צפון, דרום, מזרח, מערב, ארבעה. דומם, צומח, חי, מדבר, ארבעה. ותלכו עד איפה שלא תרצו, תמיד כל העולם הזה בנוי מארבעה חלקים. אבל, יש ארבע אותיות. האות הראשונה היא היוד, המקורית. האות האחרונה היא ה, הכוללת. כלומר, היוד המקורית זה עדיין נקודה. נקודה זה פוטנציאל. עם הנקודה הזאת אני יכול לעשות הכל. מנקודה אפשר לסרטט כל הצורות שאנחנו עושים. אבל בסופו של דבר צריך להגיע לכלי שהוא נקרא מלכות, נכון? ההי האחרונה. אומרים חכמים שהשם הזה יכולים לחלק אותו לשני חלקים והוא מתחלק לשני חלקים. שלוש אותיות ראשונות, יוד, קי, וו, יקו, והאות האחרונה ה' לבד. מה זה אומר? שבעצם כל הפוטנציאל זה השלוש אותיות ראשונות של השם, והגילוי זה רק באות האחרונה. אם האות האחרונה הזאת מתנתקת משלוש האותיות הראשונות, יש לנו בעיה. זאת אומרת שיש לנו אור בלי כלים, או כלי בלי אור. ולכן האות ה' הסתלקה לה. ואנחנו מבקשים שהיא תחזור. אז אומרים לה, קשוב ה', קשוב ה', תשובה. תשובה זה בקשה מההי האחרונה לחזור ולהיות מחוברת לשלוש אותיות ראשונות כדי לבנות את המילה תשובה. כלומר, אומר הזוהר הקדוש, מה זה תשובה? זה לא להפריד בין הפוטנציאל לבין הגילוי שלו. אלא לכבד את הכל שהכל יהיה אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אני מתרגם את זה למציאות שלי, שלנו. אדם שיש לו הרבה פוטנציאל, הרבה כוחות, אבל הוא לא יודע להוריד אותם למציאות הגשמית שלו, כלומר לאות האחרונה, להת, למלכות. לאדם שהוא בעצם חי באוויר, חי בדמיונו, חי בשמיים, והתורה אומרת לנו, לא בשמיים. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובנבבך לעשותו. זאת אומרת שכל הרוחניות שאנחנו לומדים אותה, זאת לא רוחניות שהיא צריכה להישאר ברובד של לימוד שמיימי, אינטלקטואלי, רוחני, וירטואלי. אם אני לא מיישם את הדברים האלה בחיים שלי, אז הדברים שלי אין להם שום מציאות בכלל. לכן צריך כל הזמן לדאוג לחבר את הפוטנציאל הגדול הזה שיש לנו עם מציאות אמיתית של דרך, עם העולם הגשמי שלנו. וזה הסוד של התשובה. התשובה היא בעצם לחבר מחזרה, כן, את האותיות של הפוטנציאל, את הזהות הפנימית שלי, עם המציאות החיה שלי במציאות האמיתית כאן. וכל עוד ולא עשיתי את זה, אין לתשובה שום משמעות. חטא ותשובה, חטא ותשובה. מי שחוטא צריך לחזור, זה לא כל כך פשוט. גם מי שלא חוטא חוזר כל הזמן. אתן לכם דוגמה, האם הקדוש ברוך הוא עושה תשובה? זה מבהיל, נכון? שואל שאלה כזאת, כן? ולמרות זאת, זה מה שאומרים לנו חכמים, וזה מה שהתורה בעצמה אומרת. הקדוש ברוך הוא עושה תשובה. מהי התשובה של הקדוש ברוך הוא? מה הוא חוטא? במה הקדוש ברוך הוא חטא? אומרים לנו חכמי הסוד, ברגע שהקדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא ברא את העולם, הוא בעצם יצא מהאחדות שלו, מהאלף אל הבית, התשובה שלו זה להחזיר את האלף לתוך הבית, זאת אומרת לרדת חזרה לעולם שהוא ברא. ואמרנו, העולם הזה הוא הסתר, הסתר זה חושך, זה העלם. התשובה של הקדוש ברוך הוא זה הוספת אור כל יום ויום, וכך היא תשובתו, כך הוא חוזר לעולם. לא לפחד, תשובה... אתה
יכול
לתת את התשובה
לפני
הבריאה. יפה מאוד. אז העניין הזה, כן, שהתשובה קיימת לפני העולם, תשובה קדמה לעולם, כן, מסכת פסחים, מדלת, אומרת הגמרא, תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את המנגנון הזה לפני שהוא ברא את העולם, את היכולת לשוב ממקום שנעלמת ממנו. דרך אגב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למה הוא מסתכל? כדי לתת לנו מקום, נכון? ענווה גדולה. אמרנו מקודם כדי שתהיה מבחירה חופשית. אז בוא נוסיף עוד רובד. אם הקדוש ברוך הוא לא היה נעלם, לא היה לנו מקום להיות בכלל. זאת אומרת שהוא מסתכל כדי לתת לנו מקום להיות. זה חינוך. גם אנחנו כהורים צריכים להתחבא קצת כדי לתת לילדים להיות. אם האבא והאמא תופסים יותר מדי מקום בבית, אין מקום לילדים. וסומכים לך ילדים שנחנקים מהאבא והאמא שחנקו אותם כל החיים. למה? כי האבא והאמא לא יודעים להסתתר. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שהוא בעצמו, בורא העולם, כן? יודע להסתתר ולתת לנו לעשות כל השטויות שאנחנו רוצים. כאילו הוא לא פה. עד כדי כך שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שאנחנו חיים בזכות עצמנו ומנוזקים מכל שייכות לשום דבר. גדול, מפחיד. כן? תדמיינו לעצמכם שאתם כאילו לא קיימים ואתם נותנים לילדים לעשות מה שבהם. לא פשוט. והקדוש ברוך הוא עושה את זה איתם. עד שלבד, אחרי כמה שנים, כל אחד לפי המדרגה שלו, לפי הרצף שלו, לפי הבניין שלו, מגיע למסקנה שהוא פה. רק הוא מסתתר. אכן אתה אל מסתתר, כך אומר הפסוק. ואני צריך להגיע להפנמה הזאת, אז לפעמים לוקח 40, 50, 60 שנה כדי להגיע לזה. והקדוש ברוך הוא לוקח את הסיכון. זאת אומרת שיש כאן בניין אמיתי של יחד, אנחנו צריכים לבנות אותו. התשובה זה לא רק משחטא וחוזר, אלא תשובה זה להוסיף. תשובה, במובן הפשוט של המזה, שאלה ותשובה, נכון? אני שואל אתכם גם כבר פעם שאלה. מי קודם למי? התשובה לשאלה או השאלה לתשובה?
השאלה
קודמת. חכמים תמיד, לא במקרה הזה, תמיד התשובה קודמת לשאלה, עד כדי כך שאם לא הייתה תשובה לא הייתה שאלה אפילו. זאת אומרת שבעצם כל שאלה יש לך תשובה. לא, לא, היה שיהיה תשובה כדי שיהיה שאלה בכלל. יפה, כשאתה שואל את השאלות האמיתיות אתה בעצם מוציא את התשובה מהכוח של האל הפועל, אבל היא כבר קיימת. ולכן אומרים חכמים, איך אני מכיר בתלמיד שהוא טוב? הוא יודע לשאול. השאלות הן הרבה יותר חשובות מהתשובות, התשובות כבר קיימות. אבל מי שיודע להוציא את זה, למשוך את זה, זה החכם. ואם הוא לא יודע לשאול, את פתח לו, כמו בהגדה של ספר. תפתח לו, תעזור לו לשאול את השאלות. מה זה שאלה? מה זה שאלה? מאיזה מילה בעברית זה בא? שאול. מה זה שאול? בור גדול. אין בור שאין לו תחתית. זאת אומרת, מה זה שאלה? וכשאדם עושה מעצמו בור כדי לקבל תשובה. כמה שהשאלה שלי היא שאול, ככה התשובה שלי תהיה יותר גדולה. זאת אומרת שהשאלות האמיתיות והגדולות מזמינות תשובה גדולה יותר. וככל שהשאלה שלי יותר גדולה, גם התשובה שלי יותר גדולה. אני אומר עכשיו משהו שהוא קצת מסוכן. ואני רוצה לקרוא לכם מה שאומר הרב קוק בעניין הזה. ובזה נסיים את הסיור.
מה אתה אומר?
אני לא מהר, אבל אני רואה ש... הרב קוק בתמונת כבשים, כן, ספר של כתביה שלא יצא מזמן, יצא לא מזמן, דברים נפלאים, פשוט הוא כותב דבר שממש צריך להעיז לומר אותו. היכולת לעמוד במעמד הופכי ומנותק מהקדושה, רק היא, אותה יכולת, תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל לצאת מן הכוח אל הפועל. תבינו טוב מה הוא אומר פה. הוא אומר שרק מי שמסוגל לזרוק מעליו את הקדוש ברוך הוא לגמרי, רק הוא מסוגל באמת להיות קשור לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא בוחר בבחירה חופשית. מי שיש לו את הכוח להתנתק מהאלוהות, יש לו את הכוח להתקרב באמת לאלוהות. מי שאין לו כוח להתנתק מהאלוהות, אז כל היהדות שלו תהיה פחדנית, תהיה קטנה, מפחד, בגלל שהוא פוחד שיקרה לו משהו, שיקרה משהו לילדים שלו. זה לא יהדות של בחירה חופשית אמיתית. איפה ראינו דוגמה כזו? אצל אדם וחווה. אדם וחווה נבראו כשהם גב צמוד לגב, זכר ונקבה. מה קורה במצב כזה? התורה אומרת לנו, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם ואיתן, ויקח אחת מסתלעותיו, כן, ויבנה בשר תחתיה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מנסר, מפריד בין פני החלקים האלה, ובונה מחדש את האישה. בשביל מה? אם רצית לבנות אותם, לברוא אותם פנים בפנים, אחד מול השני, תברוא אותם ככה, למה אתה בונה אותם בצורה כזאת? כי הם גוף אחד בהתחלה. נו, בוא נלך קצת יותר עמוק, מה זה אומר? מה קורה בהתחלה? מה לא טוב בזה שהם דבוקים אחד בשני? אין להם בחירה חופשית. האדם דבוק לאישה, הגבר דבוק לאישה. מה זה האישה ביהדות? זה רצון השם. מאיפה אני יודע שזה רצון השם? זה מה שהאישה מברכת כל בוקר, שעשה אני, רצונו. זאת אומרת שהאישה זה הרצון של האלוה. עכשיו, אם האדם דבוק לאישה, הוא דבוק למה? לרצון האלוהי, בעל כוחו. בלי בחירה. עכשיו, איך אומרים בלשון עברית יותר יפה, יותר נקייה, דבוק? לבוד. לבוד. נכון? להיות לבוד זה להיות דבוק. נכון. אז לכן, מה אומרת התורה? לא טוב להיות האדם לבדו. לא לבד, אלא לבוד. המצב הזה הוא לא בריא, למה אין לו בחירה חופשית? עושה לו עזר? כן נגדו. זאת אומרת שיכול להיות נגד, ובגלל זה יכול להיות נגד, היכולת לעמוד במאמר הופכי ומנותק מהתפיסה, או מהשני, מהאישה, לתוך העניין, זה מה שנותן לו את האפשרות להוציא את הכל מן הכוח אל הפועל, לבחור באמת. תשימו לב, זה אומר שכמה שאנחנו בוגרים יותר, אנחנו גם צריכים להיות מסוגלים להתנתק יותר מהכל, בלי פחד. וזה מה שמקנה את הבחירה החופשית האמיתית. מי שאין לו את זה, הוא גם לא בוחר באמת ביהדות, הוא לא בוחר באמת בתורה. הוא עושה את הדברים מתוך פחד, מתוך הרגל, מתוך כפייה, מתוך מה שהוא קיבל, הר כגיגית. עם ישראל קיבל בהתחלה את ההר כגיגית, בכוח. עד שהגיע הסיפור של פורים, ואז במגילת אסתר כתוב, קיימו וקיבלו. אומרים חכמים בגמרא, במסכת מגילה, עכשיו, רק עכשיו, הם קיבלו באמת את התורה. כל מה שהיה עד עכשיו, עד פורים, עם מתן תורה, היה בכפייה. תראו איזה פלא. אז הנעשה ונשמע, זה עוד מדרגה אחרת. כן, כל אשר השם אמר השם, נעשה ונשמע. למה? לפי ההסבר של מקודם, אין לנו בחירה חופשית, אין לנו אפשרות אחרת, אלא לעשות. כי אנחנו ראינו את האלוהות במצב כל כך גדול, שאין לנו בחירה חופשית. באמת, זה לא אידאל. אז לכן הגאולה שלנו, הגאולה האחרונה, היא מופיעה דווקא בהסתר, ולא בגילוי. והרבה אנשים שואלים, איך זה שלא רואים? למה כולם אומרים לנו שאנחנו כל כך קרובים לגאולה, ואנחנו רואים רק בלגן בחוץ? למה רואים חושך? למה לא רואים את האור? הרי אנחנו מתקרבים לאור. היינו אמורים לראות יותר ויותר אור. ואנחנו לכאורה רואים להפך. אלא זה לא נכון. מי שרואה את הפנים, יראה את האור. מי שיראה רק את החוץ, יראה את החושך. והדור שלנו, הקרוב מאוד לגאולה, כתוב שאור וחושך, משמשים ביבוביה. זאת אומרת שצריך להיות מאוד מאוד חכם כדי לראות את הפנים של הדור הזה ולא את החיצוני שלו. והרבה אנשים נופלים לרובד החיצוני ועוזבים את הפנים. ויש אנשים שיודעים לראות את הפנים. תיקוני זוהר אומר, דרה בטרה, הדור האחרון, יהיה טוב מבפנים ומלוכלך ולא יפה מבחוץ. כן, סבא. מבפנים טובים, מבחוץ פרוקטנים. זאת אומרת שהדור שלנו בדיוק כזה. ולכן מי שמסתכל רק בקנקן, בחיצוניות, הוא נופל לזיכרון. ומי שיודע להסתכל בתוכן, הוא אוהב את עם ישראל. ולא מזלזל בפנימיות הזאת. ולכן כל הבניין שלנו זה בניין כזה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מדרגה, באיזשהו שלב, מתרחק מאותה מדרגה, נותן לנו ריחוק, מגרש אותנו כביכול, כדי שמה שנתגעגע ונחזור בבחירה חופשית. כל החיים שלנו הם אותם חיים. בתוך הבטן של האמא, אותו דבר, התינוק, מלמדים אותו את כל התורה כולה. זאת אומרת שבא מלאך ומלמד, אומרת הגמרא במסכת שמידה, דף למד, שהתינוק בתוך הבטן של אמא שלו הוא כמו פנקס מקובל, כן? הרגליים שלו והראש שלו באותו גובה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, שהראש והשורש והרגליים והתוצאה הם מחוברים, אז יש לו הכל. מלמדים אותו תורה מפי מלאך, יודע את כל התורה, ורואה מסוף העולם ועד סוף העולם. מה זה אומר? כמו נביא. אז לזמן יוצא לאוויר העולם. וכשיוצא לאוויר העולם במלאך, זה פותרו.
אז בשביל מה? מה זה סופרולוגיה או סתירה? סתירה, זאת אומרת, הפך. הפך. מסתיר לו. הוא עושה את הפוך ממה שהוא כבר חווה. בשביל מה? כדי שהוא יתחיל הכל מההתחלה בבחירה חופשית. עד עכשיו הכל היה בנתינה הכרחית, בכפייה, זה לא בריא. זה תינוק בתוך הבטן, ועדיין לא תינוק חי. כשהוא יוצא ומתחיל להיות בוגר, איך יודעים שהוא בוגר? מנתקים אותו. אתם רואים? היכולת לעמוד במעמד הופכי ומנותק, זה מה שנותן לך כוח להחליט בחיים. אז לא לפחד אם יש רגעים בחיים שאנחנו מרגישים לבד, כאילו שהתנתקו מאיתנו, זה ניתוק לצורך הערת הגעגועים אצלנו, כדי שנחזור בבחירה אמיתית וחופשית.
אנחנו בתוך הזה, פועצים,
נמצא את האלף,
אבל בעצם,
אנחנו נמצא את הגיל. מה שאתה אומר, זה דבר חשוב מאוד. זה מה שאומרים בזוגיות. אתם יודעים ששואלים תמיד זוגות שהולכים להתחתן, איך אתה אוהב את אשתך או את האישה שלך להקיף? האם הוא והיא זה אחד או שניים? הם נהפכים לאחד. לא נכון. אם הם נהפכים לאחד, זאת אומרת שמישהו מת. נכון? אחד אכל את השני. אחד שם נעלם. זה סכנה. כשהזוג הופך להיות אחד, מישהו ביניהם שם מת. או הוא או היא. תלוי. ומי שיש לו יותר כוח. האם אתה אומר שהם שניים? אז הם לא התחתנו. הוא לבד, והיא לבד, הם שניים. אלא שאומרים לנו חכמים, הוא והיא הם שלושה. זאת אומרת, יש שכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? הדבק, האלף. הם בבית. השכינה ביניהם זה הכוח המרכזי שהוא הדבק, המתח של האהבה בינו לבינה. מי שאין לו שכינה ביניהם, תשימו לב מה אומרים חכמים, ביניהם, לא בו ולא בא. אנחנו לא שמים לב, הכל מדויק בדברי רבותינו. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם, לא כתוב שכינה בהם. ביניהם במתח שבין שניהם. זאת אומרת, ברווח שבין שניהם, זאת אומרת, באלף, שכבני אדם אנחנו לא יכולים להשיג אותה, אבל היא כאן. אם אתה יודע שיש לך אלף בינך לבינה, זה הכוח, ולכן הם בעצם הכוח השלישי והמשולש. זה הכוח באמת. נכון, כן, איש אוכלתם.
כן. הדרך אתה מגביל שיש זוגות, אין אלף בנים,
ואין שכנה
בנים.
מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת? מה מחוברים למה?
כל הכל הכל הדבוכו.
מאיפה את יודעת?
אני מכירה אלף שמחיים.
איפה מכירה? את רואה את הפן החיצוני שלהם? אני יכול להראות לך הרבה אנשים שיראו לך כחילונים גמורים, הם הרבה יותר מקושרים מאנשים שנראים לך דתיים אין יותר. אני לא יודע, אני לא יודע לצפות, אני לא יודע לצפות בן אדם. לא, היא שאלה איך זה יכול להיות שאני רואה זוגות שאין מבחינה ביניהם. אז אתה יודע מה שאתה יודעת. די, לא, יכול להיות, אני לא יודע, אני לא יכול לשפוט. יכול להיות. היא אומרת איך זה יכול להיות שהם מצליחים, זאת השאלה, נכון? איך זוגיות שלהם מצליחה למרות שאין שכינה ביניהם. אני לא יודע. אני לא יודע לומר שאין שכינה ביניהם. זה מה שאני עונה לך. אני לא יודע להגיד.
זה
מה זה שכינה? בוא נלך קצת יותר עמוק. מה זה שכינה? מה זה שכינה? אתם יודעים, יש לנו מזל, אנחנו מדברים עברית. אז תחשבו על המין, זה פשוט מאוד, זה שכן, זה שכנות. שכינה זה שכנות של הבורא בינינו. עכשיו, מתי השכנות הזאת נעשה?
זה לא מופיע
ככה. מה?
שכינה במילון זה לא שכנות.
נכון, כשכתבו את המילון, זה לא היה עדיין.
זה
בוודאי, אבל זה מילון שנכתב על ידי אנשים, אני נותן לך פירוש על ידי חז"ל, לא במילון. כן? שכינה זה שכנות אלוהית אל האדם. כן? נו, מה אמרתי? כן? זאת אומרת שיש שכנות בין הרובד שאנחנו לא רואים אותו, אבל הוא קיים, לבינינו כאן בעולם הזה, זאת השכנות. זאת אומרת, זאת קרבה שהיא בינו לביני, בינה לביני. עכשיו הדבר הזה, איך הוא מופיע? מתי הוא מופיע? מתי מופיע השכינה? מה, אני יכול למדוד את זה בכלים? השכינה קיימת, אבל מי מזמין אותה? לכן אמרתי, אני לא יודע לעשות את החשבון הזה, למי יש שכינה ביניהם ולמי אין. יש אנשים שאולי עושים משהו, נגיד לך בדבר פשוט, גבר שואב את אשתו, אישה שואבת את בעלה, זה ואהבת לרעך כמוך, זה המצווה הכי גדולה בתורה, לכן שכינה ביניהם. אפילו שהם נראים לך כחילונים גמורים, זה לא קשור. זה לא קשור בכלל. אז השכינה היא הרבה יותר עמוקה מזה. ולהפך, אני הולך לפעמים לשיעורים של זוגיות, בעולם דתי, ומה מלמדים שם? שהזוגיות זה עסק בין שני שותפים. תעשה לקחת תוריד את הזבל, תוציא את הזבל, כדי שלשמך תיכנס תעשה חיוך, אבל זה הכל פלסטיק, זה חיצוני. אולי זה לא אהבה. אולי אין אהבה, פוחדים מלומר את המילה. אהבה. תעשה שותפות. תתנהג יפה, תתנהג יפה. תוריד קצת מהבולים שלך, גם היא תוריד, תעשו שותפות ותחיל ביחד. זאת אהבה? זאת לא אהבה? זה מין הסכם שלום, הפסקת אש. כן, זאת הפסקת אש, זה לא שלום. לכן התחינה היא הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו חושבים. אהבה זה הזדהות ומתנה. אהבה זה כשאני נותן. בספירות אהבה זה חסד. בספירות הקדושות חסד נקרא אהבה. כשאני לא חושב כמה אני אקבל, אלא מה אני נותן לו כדי להשלים אותו. עוד יותר, שיהיה עוד יותר שלם. והוא חושב לי, עליי, וכל אחד חושב על השני. אני אספר לכם סיפור.
ללא תמורה.
כן, למרות שאנחנו בני אדם, וקשה מאוד, אני אספר לכם סיפור. יום אחד, נכנס אדם בחלום, כן? חלם חלום, והוא חולם שהוא מזדקן, 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 ומת. בחלום שלו. ואז אומרים לו, טוב, אנחנו ניקח אותך עכשיו לגיהנום. הוא אומר, למה? אנחנו צריכים להראות לך מה הולך שם. הוא נכנס לגיהנום, הוא רואה צלחת של מרק ענקית, ואנשים רזים, שאין להם מרפקים. הכל תקוע להם ככה, יש להם כפות, מכניסים את הכפות לתוך הצלחת, מנסים לאכול, אבל בגלל שהם לא יכולים לקרר, אז המרק נופל, והם ככה סובלים, וכן מתים לאט לאט. אז הוא, נכון, אני לא רוצה לראות דבר כזה, קחו אותי לגן עדן, נכנס לגן עדן, רואה אותם אנשים. לא לעבר, תקועים כל אחד. כולם שמנים, בריאים, מחייכים, מה ההבדל? כל אחד נותן לשני. זה הסוד של הגיהנום והגן עדן. עוד פעם אנחנו חוזרים לרשע או לצדיק. כשאני חושב, תדמיינו לעצמכם שכל היהודים שבעולם חושבים על כל אחד. כולם חושבים רק עלייך. איך לעשות לך טוב. ואחרי זה את וכולם חושבים רק עליו. וכולם והוא חושבים רק עליו. כן, כולנו היינו מאושרים. הבעיה זה שכל אחד מופרד. זאת הבעיה שלנו. אז עוד פעם, כל השיעור היה כאן רק לגלות את העניין הזה של התשובה. התשובה זה הדבק, כן? האלף, לחזור לשלמות הזאת, פשוט ה', כדי לחזור לשלמות, לראות את התמונה הכוללת של החיים שלנו ולא לראות רק פרטים. מי שרואה פרטים, הוא נכנס לזיכרון, חבל על הזמן. זה כמו לראות חדשות. זה פרטים, כי אתה רואה רק פרט של עכשיו. כן? מי שלא רואה את כל ההיסטוריה, איפה היינו לפני 60 שנה בשואה, אז הוא לא יכול לראות את האופן. הוא יראה רק את החדשות של היום ויהיה לו חושך בעיניים, כי הוא רואה פרס. תסתכלו ברחב יותר, ואתם תשמחו. וכל החיים שלנו זה לראות את הגודל, כמו דאגות עם הילדים כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. אתה מסתולל. אבל תראה מה יצא לך. ילדים ארוך השם, ועוד עוד נכדים ועוד ילדים. זאת אומרת, כשאתה רואה את התמונה הכוללת, הדאגות היומיומיות והפרטיות הקטנות האלה, כן, מעבדות נותנות את המקום לגדול, לתמונה הכוללת. והכל בפרופורציה. ולכן התמונה צריכה להיות תמונה אמיתית. ומי שרואה את הכולל, הוא בעצם יותר קרוב לאלוה. זאת התשובה האמיתית. לחזור לכלל ישראל, לחזור למציאות הכללית שלנו כאומה, ולא לראות את עצמנו כיהודים נפרדים אחד מהשני, כל אחד עושה את המצוות שהוא יכול לעשות, ולהסיט את הגן העדן הפרטי שלו. אין דבר כזה. כל הבניין הוא בניין לאומי גדול, ואנחנו צריכים לחשוב כעם, לעשות פוס, נסתנו מהגלות, כמה חשבנו כפרטים, כאן אנחנו צריכים לחשוב כעם. וכעם יצאנו ממצרים, כעם בלבד קיבלנו את התורה, כעם חזרנו לארצנו, וכעם נקבל את המשיח.